אני בטוח שניר דבור יכול לעזור לנו, הכתב הצבאי של חדשות 12. בוקר טוב, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב.
מה, הופתעת מהלילה הזה?
זה היה צריך לקרות כבר מזמן, אני חושב.
היו הזדמנויות ופוספסו? זאת אומרת, כבר היו רגעים שזה כמעט קרה?
תראה, אני מעריך בזהירות שלא רצו לעשות את זה על אדמת קטר, ורוב הזמן היה שם. זה יכול לשבש אולי עסקת חטופים, וחיפשו הזדמנות שבה הוא יוצא החוצה.
למה זה...
אתה גם צריך לחבר מודיעין ליכולת מבצעית, זה לא פשוט.
אבל למה אתה אומר שזה היה צריך לקרות מזמן? כלומר, האם החיסול הזה...
למה את חושבת אחרת?
אני שואלת אותך, מה מידת השפעת החיסול הזה על מה שקורה בפועל בשטח בעזה? האיש הזה, האדם הזה, לא כאן, לא היה פה. אני לא מדברת ברמה של הנקמה שהייתי רוצה לראות או לא הייתי רוצה לראות. אבל מה מידת ההשפעה של החיסול הזה על היום-יום? אני יכולה לנחש שהוא...
הוא השפיע מעבר להיותו
סמל. יש סינואר, לא משוחחים מדי יום. לא שוחחו מדי יום עד עכשיו, כן.
מעבר להיותו סמל. האיש הזה עסק בשני דברים. הייתה לו השפעה על עסקת חטופים, אולי לא תמיד את המילה האחרונה, אבל הייתה לו השפעה על עסקת החטופים. והוא עסק בצורה דרמטית בניסיונות לבנות ולשקם את חמאס ביום שאחרי.
כלומר, המנהיגים הבאים...
לגייס כסף, להכין את הארגון, וזה מסוג הדברים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו.
תגיד, מאיפה כל הכסף של הנייה? 2.4 מיליארד.
הוא איש מושחת שעשה עסקים בעולם וגזר קופונים תמיד לעצמו, והרבה מהתרומות שעברו לחמאס הוא תמיד לקח מעשר, וידע לכלכל את צעדיו בתבונה בהקשר הזה ולבנות לעצמו אימפריה שחשב שתגן עליו.
אז הם ידעו שמי שלא חיסל אותו ידע שהוא יגיע להשבעה של הנשיא החדש האיראני. לא הייתה לו ברירה, נכון? זה must מבחינתו.
בוודאי, זה בעצם הממן העיקרי והתומך העיקרי והבונה העיקרי של חמאס בימים האלה. ואתה לא יכול לא לכבד נשיא חדש שנבחר, אתה צריך אותו גם להמשך.
זאת אומרת שמבחינת תכנון זה צריך, זה מעכשיו לעכשיו התכנון הזה, כי זה לא יודעים על זה הרבה זמן.
אתה בונה יכולת במשך שנים שאתה תדע להפעיל אותה בלחיצת כפתור, אני מזכיר לכם.
כן.
שאנחנו ראינו מה שיוחס למוסד בשנים האחרונות של חיסול מדענים באיראן,
כן.
בדרכים שונות ובאופנים שונים, ויכול להיות שיש קשר.
אז אני זוכר באמת את האנשים על הקרקע, את, בכל הסוכנים, את העניינים, את האופנועים, כל מיני דברים כאלה, אבל הפעם זה טיל, זאת אומרת, הטיל הזה מגיע מאיפה, ממטוס?
אז אני עוד לא יודע לומר אם זה נורא מאיזשהו גורם על הקרקע או גורם מן האוויר, אבל זה מעיד על באמת יכולת גם להכניס אמצעים כאלה לתוך איראן וטהרן, וגם שיהיה מי שידע להפעיל את זה בטווחים הללו, ובעצם להיות פה מאוד מדויק ולהשיג את ההישג הנדרש.
אנחנו לא לוקחים, סליחה.
מה ההשפעה? דיברנו קודם ואמרת שהייתה לי השפעה גדולה בעסקת החטופים. מה זה אומר כרגע להערכתך?
אני חושב שזה יכול להשפיע לחיוב על עסקת חטופים, ואני חושב שישראל צריכה לדחוף קדימה כדי להביא עסקת חטופים עכשיו.
זה אפשרי בכלל? יש מישהו, יש עם מי לדבר כרגע אחרי...
כן.
אוקיי.
ואני חושב שנכון יהיה לעשות את זה. קודם כל להחזיר הבית החטופים, חיים, לפני שמשהו אחר קורה להם חלילה. והדבר השני, אני מזכיר לכם שאמרנו כל הזמן שלעסקת חטופים תהיה השפעה לא רק על מה שקורה בעזה, אלא גם על יכולת המיקוד והעברת הפוקוס לישראל לצפון, וזה דבר חשוב. בתוך 10 שעות, 2 חיסולים, אחד ישראל לוקחת אחריות, אחד לא. גם בבירות, גם בטהרן. והדבר הזה שם אותנו בנקודה שבה אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל התפתחות בגבול הצפוני, זה אירוע דרמטי.
אז אמרת...
חיזבאללה יגיב.
אז אמרת, כן, חיזבאללה, גם כשלוחה של טהרן, אז בכלל יש כאן איזה, כנראה איזה תגובה מתקרבת. אתה ראית את עניין החיסול הזה כסגירה, מה שנקרא, תגובה הולמת, למרות שהאמריקאים דרשו, ביקשו שלא תהיה פעולה בבירות?
אני חושב שאנחנו הבהרנו היטב לאמריקאים שלישראל אין ברירה אלא לפעול. לבנון וחיזבאללה הרשו לעצמם מ-8 באוקטובר לירות לשטחנו מבלי שאנחנו פגענו בהם. הדבר הזה הוא בלתי קביל, בלתי נסבל, בלתי סביר.
אבל כן ישראל הייתה, כן ישראל הגיבה בלבנון, זאת אומרת כן ישראל הגיבה לחיזבאללה בכל מיני דרכים אחרות, לא? זאת אומרת...
אבל זה לא היה מספיק ולא עצר את הירי. ואנחנו הגענו לנקודה שבה אין ברירה, כעשרה חודשים צריך להחזיר את האנשים הביתה. צריך לשנות מציאות ביטחונית בגבול. עכשיו, אנחנו נמצאים במקום שלא בטוח שיש לנו ברירה. זה קרה לנו, זה קרה במשמרת שלנו. ועכשיו צריך לפעול גם במחירים מאוד כואבים, אבל מה האפשרויות? מה הבחירה שיש לנו? אנחנו יכולים להתקפל ולאפשר להם להמשיך לשתק את הגליל? לא. אז גם אם זה יגבה מחיר, אז אנחנו צריך לעמוד חזקים אל מול הדבר הזה ולשנות את המציאות כאן.
היו הרבה סיבובים עם הצפון, עם חיזבאללה, היו לנו כל מיני סיבובים. זה תמיד נגמר באיזשהו הסכם כזה או אחר עם עוד מדינות, ואחרי 5 דקות עוברים על ההסכם הזה.
אבל ישראל הציע ללבנון ולחיזבאללה הסדר, והם לא מוכנים לקבל אותו.
מתי הציע את ההסדר הזה?
ישראל אמרה חד משמעית, אם אתם עולים אל מעבר לליטה,
8 קילומטר,
נכון, ואם אתם מפסיקים את הירי, ואם יש ביטחונות, ואם יש באמת הסכם שיש לו גיבוי בינלאומי, אין בעיה מבחינתה של ישראל, חיזבאללה לא קיים את הצד שלו באירוע הזה, אז איזה ברירה זה משאיר בידיים של ישראל? אנחנו לא נהיה פריירים של המזרח התיכון.
אני חושבת שהמילה פריירים היא קטנה למזרח התיכון, כולם יוצאים פה פריירים. אם מישהו לא רוצה להיות פרייר, שלא יבוא למזרח התיכון.
אנחנו לא פתחנו במלחמה בשבעה באוקטובר.
אין ספק.
אוקיי.
אין ספק. מה הדבר הבא בבנק המטרות, בהנחה שזה כן אנחנו דאגנו לחיסול הזה?
אני לא יודע, אני מקווה אבל שיעשו עוד, כי האנשים האלה בני
כן
ניר?
כן.
זה היה נשמע לרגע שאנחנו לא שומעים אותך. זה כן ממלא אותי בתקווה שאתה אומר שהדבר הזה יכול להביא לתוצאה חיובית בעסקת החטופים.
יהיו כאלה שיגידו ההפך.
אנחנו צריכים לדחוף לזה, אנחנו צריכים לדחוף לזה ולא לוותר, בוודאי.
כן, זה לא בידינו כנראה.
השאלה אם יש ליחיא סינואר או בכלל לחמאס שנמצאים בעזה עכשיו איזושהי יכולת רשות להגיד, אוקיי, בוא נלך להסדר כרגע, אחרי המהלומה המטורפת הזאת.
סינואר הוא זה שמושך בחוטים שם.
הם צריכים להבין שכל יום שהם לא הולכים לעסקה הם מפסידים יותר.
כן.
זה מה שהם צריכים להבין.
כי מה? כי עסקה בסוף כן תוביל לסיום הלחימה שם?
נכון. בסופו של דבר. אבל בתנאים מסוימים.
אבל ההנהגה החמאסית לא תהיה מוגנת גם אם יהיה הסכם. או שאתה אומר, אולי זה כן יהיה מנוסח בתוך הסכם.
הם ינסו שכן, וישראל צריכה להיות מאוד מדויקת כאן, שכל הפרה היא עילה מבחינתנו לחזור להילחם.
איכשהו
אסור להיות יותר פריירים.
איכשהו
אם אתה לא קשוח מאוד פה אתה לא שורד.
איכשהו לסיום רק זה רטרוספקטיבה על האיש. בתחילת הדרך היה נדמה שהוא איש די גמיש
שאפשר לדבר איתו.
לכאורה שאפשר לדבר איתו, שלא אומר, לא אומר על היהודים, זאת אומרת אין לו בעיה עם היהודים, זה רק הכיבוש.
אני לא מדבר על סנואר או על
הנייה?
על הנייה.
אל תצא בו מנובל גדול, שונא ישראל וניסה בכל דרך להרוג אותנו.
כן. אוקיי.
לא עבד לו מדהים.
לא עבד לו.
חי יותר מדי, זה בטוח.
ניר דבורי.
ניר דבורי, הכתב הצבאי של חדשות 12, תודה רבה.
תודה.
תודה, יום שקט.